Facebook is a place where more than a billion people worldwide come to share their thoughts and feelings. Sometimes they post content that's upsetting or insensitive. And some of those things can make people feel unsafe, like bullying, hate speech, or violence.
אתם מאזינים לשרת התרבות, פודקאסט תרבות רשת, עם עידו קינן. מופק על ידי פודקאסטיקו. פודקאסטיקו.
אז אני מאיה, מגנט, ואני פרפורמרית במאי תיאטרון.
אני ליאור זלמנסון, אני בדרך כלל משלמים לי כדי שאני אחקור באוניברסיטת חיפה, ואני גם מתעסק באומנות דיגיטלית ומנהל אומנותית את פסטיבל פרינסקרין.
והרעש שאנחנו שומעים מלמעלה זה הקידוחים או פה בתיאטרון תמונה או באחד המוסכים מסביב, ואנחנו מדברים על ההצגה שלכם.
אז ההצגה נקראת I Don't Wanna See This, שזה אחד משמות הכפתורים שיש לרשתות חברתיות ואתרים, כאשר אנשים רוצים לעשות ריפורט, לדווח על תוכן שהוא מרגיז אותם, לפעמים אלים, מיני, מאיים וכן הלאה.
I Don't Wanna See This זאת הרצגה, שזה שילוב בין הרצאה והצגה, שבה אנחנו מזמינים את הקהל לעבור בעצם הכשרה, להיות מסנני תוכן ברשת החברתית. הם יושבים באולם, הם עוברים הכשרה, הם לומדים את הכללים, שהם בעצם הכללים ש...
הכללים ש... שבעצם פייסבוק, ועדת מומחים, שעד היום אנחנו לא יודעים מי היא, כי מעולם לא נאמר, ועדת מומחים שקר כלשהו, קבעה.
We included insights from academics, human rights organizations, and everyday Facebook users around the world.
והכללים האלה הודלפו לעיתון הגארדיאן, לפני שנה בערך, ב-2017, ועשינו מחקר, קראנו את כל הכללים האלה, ומתוך הכללים האלה הרכבנו את המופע שלנו. אז רוב התכנים במופע בעצם מבוססים ישירות או לגמרי פשוט הכללים כמו שהם נכתבו במצגות של פייסבוק.
הכתבה הזאת נקראה
פייסבוק פיילס. בדיוק. אנחנו לא יודעים בדיוק כמובן, הם לא סיפרו איך זה הגיע אליהם, אבל מה שקרה בפועל זה שהם פרסמו משהו כמו 20 מצגות פנימיות של חברת פייסבוק, שבהם, כמו שמאיה אמרה, ה-community standards, הסטנדרטים הקהילתיים, אותם דברים, אותה אמירה, שכאשר מורידים לך תוכן, אומרים, חרגת מהסטנדרטים הקהילתיים של פייסבוק, אז אותם קצת חשפו.
שזה יופמיזם מאוד מעניין, כי זה לא סטנדרטים קהילתיים, זה סטנדרטים תאגידיים של פייסבוק.
אז בעצם בהרצגה, הקהל לרוב בפעם הראשונה נחשף לחוקים האלה, ולא רק שהוא נחשף לחוקים האלה, הוא גם יכול להתנסות בהם. הם זוכרים לעשות כל מיני בחירות מוסריות, להחליט אם הם חושבים שצריך להסיר תוכן מסוים או להשאיר אותו, ואז הם רואים מה הכללים של פייסבוק בנוגע לנושא הזה. לדוגמה, בנוגע לעירום בשואה. האם הם חושבים שצריך להשאיר תמונות של עירום בשואה, להסיר אותם, ואז מה הכללים של פייסבוק בנוגע לעירום בשואה?
דרך אגב, בחזרות זה הקטע שתמיד חושבים שימצאנו. אבל לא, לפייסבוק יש כללים מיוחדים על עירום בשואה, זה חלק מהפייסבוק פיילס.
ומה שאתם עושים בעצם זה, אתם קודם כל מוציאים את הבחירה הזאת מ... אדם מול מסכו לאדם בתוך קבוצה, קהילה שמתייחסת, שבעצם יש השלכות גם חיצוניות לדבר הזה, ולא רק אני מלשין לפייסבוק, פייסבוק מטפלים או לא מטפלים, ובנוסף אתם גם מאמתים אותם עם עם התוצאות של הדברים האלה לאנשים אחרים, ובעצם מאירים אור על הדבר הזה, על מערכת הכללים הזאת, אם אני מבין נכון.
שהוא סודי בדרך כלל.
אבל אנחנו באמת גם מעודדים, זו הצגה מאוד השתתפותית, ואנחנו מאוד רוצים לראות את הקהל מדיין בינו לבין עצמו, לגבי האם כן, האם לא, להתחיל מעין מיני דיבייט בין הקהל לגבי אלימות, לגבי דברים מיניים מדי וכו', ואיפה עוברים הגבולות, והאם בכלל, וזאת שאלה, וחשוב אולי להגיד בנקודה הזאת, אנחנו לא אנטי פייסבוק, אנחנו חושבים שפייסבוק מתמודדת עם אחת המשימות הכי קשות של לקבוע בעצם, מצד אחד הם רוצים שבאמת אף אחד לא ייפגע, מצד שני הם לא רוצים להיות צנזורים, אז הם תקועים איפשהו באמצע, ואנחנו רוצים לראות מה קורה כשהקהל עצמו, שהאנשים הפשוטים דנים במשימות האלה, מתחילים להבין את האתגרים המוסריים, האתיים, החברתיים, שיש מאחורי החלטות שנראות לכאורה פשוטות.
יש לנו עכשיו מקרה אקטואלי שבו חבר כנסת, בצלאל סמוטריץ', נחסם מטוויטר זמנית, בגלל שהוא כתב שהיה צריך לראות בעהד תמימי, המפגינה הפלסטינית שסתרה לחייל, ואני משווה את זה למדיניות של טוויטר לגבי דונלד טראמפ, שהם אמרו במפורש, מנהיגים עולמיים, אנחנו מחריגים אותם מהכללים, מכיוון שלדברים שהם אומרים יש ערך חדשותי, היסטורי, בארצות הברית אפילו, עד כמה שאני יודע, הציוצים של טראמפ הם משהו שצריך להישמר בארכיון, ואפילו אסור למחוק אותם. והפער הזה בין, זאת, אוקיי, אז יש לנו מנהיג עולמי, ויש לנו מנהיג לא עולמי, כאילו פוליטיקאי שהוא לא המנהיג במדינה קטנה יותר. אתם מתעסקים בפער הזה בין המיוחסים, בין אנשי האבי הכחול לציבור הרחב?
אנחנו מתעסקים במה שפייסבוק קוראים להם אנשים פגיעים, או אוכלוסיות פגיעות, אז יש את ההגדרה של מי לדעתם, אני נניח שואלת את הקהל, מי לדעתכם הם אנשים פגיעים? על מי אנחנו צריכים להגן? ואז תמיד התשובות יהיו, אנחנו צריכים להגן על ילדים, אנחנו צריכים להגן על נשים, אנחנו צריכים להגן על מאגרים, על אנשים שקשה להם יותר, על אנשים שצריכים את עזרתנו, ואז אני חושפת את מה הכללים של פייסבוק נוגע לזה, ותמיד יש איזשהו פער נורא גדול בין מי פייסבוק מציגים כאנשים פגיעים שאנחנו צריכים להגן עליהם, או אנחנו ספציפית מאיומים, ומי אנחנו מרגישים פנימית שצריך לעשות את זה.
אז מי אלה האנשים?
אז נשיאים, ראשי ממשלה, מועמדים לראשי ממשלה ונשיאים.
זה כמו אלבון, העלבת עובד ציבור. רגשות של עובדי ציבור כל כך פריחים.
בדיוק, דווקא היית חושב ההפך, שאלה האנשים שמותר להביע עליהם כל ביקורת שלא תהיה, כי הם אנשי ציבור.
אם אנחנו מסתכלים על פייסבוק כחברה אמריקאית, אז בארצות הברית בוודאי שמותר להגיד כמעט כל דבר על הנשיא, אפילו שקרי. זאת אומרת, החופש הביטוי שם הוא הרבה יותר קיצוני נגיד, או רחב ממה שיש בארץ.
או ממה שפייסבוק מאפשר. במדינת פייסבוק החוקים הם לאו דווקא של מדינת ארצות הברית.
אקטיביסטים, עיתונאים, עורכי דין.
לכן דרך אגב, את תמימי מככבת גם אצלנו, ואם סמוטריץ' היה כותב עליה בפייסבוק, גם כנראה היו מוחקים לו את הפוסט, מכיוון שהיא מוגדרת כאקטיביסטית.
מבחינת אוכלוסיות, קבוצות פגיעות, אז יש זרים, הומלסים וציונים.
ציונים, כן, וזה היה שוב, מאותם קבצים מקוריים שכנראה הודלפו באירלנד, זה לא משהו שנכתב בפייסבוק ישראל, אבל מסתבר שבאמת לציונים יש הגנה מיוחדת בפייסבוק.
זה יהיה מעניין עכשיו לראות, כי בגלל כניסת כללי ה-GDPR, שמגדירים פרטיות בצורה הרבה יותר, נגיד פרו-צרכנית או פרו-אזרחית, באירופה, אז פייסבוק החליטו להעביר את המידע על אנשים לא אירופאים מאירלנד לארצות הברית, כדי שהם לא יהיו כפופים לכללים החדשים באירופה. וזה מעניין, כי מצד שני, זאת אומרת, איך נקבעת מדיניות? הסיבה שהם באירלנד זה כי אירלנד היא מקלט מס, ובעצם הרבה מהדברים ששולטים על השיח הציבורי שלנו נובעים מכל מיני סיבות שהן לא תמיד קשורות בכלל לדיבור, לביטוי. פשוט קשורות לזה שהם היו צריכים לפתוח את זה שם, ועכשיו הם צריכים לעבור לשם בגלל איזה חוק, ויכול להיות שהכללים השתנו, בנוגע לישראלים, בנוגע לגולשים בכלל.
לגמרי, אני, אתה יודע, אם נדבר שנייה על המחקר שלי, ההצגה היא חלק ממנו, אבל המחקר גם האקדמי, זה מדהים, סוג מערכת היחסים שאנשים מפתחים עם הפייסבוק, ברמה הזאת שמרגישים שפייסבוק חייבת להם משהו. אני ראיתי אנשים שמוחקים להם את הפייסבוק, זה תמיד כזה, איך הם מעזים, ומה הם עושים, ומי הם חושבים שהם, אבל אתה כותב באתר מסחרי, שאתה לא הבעלים שלו, מעולם לא קיבלת בעלות, אתה יודע, על הבית הזה, יש להם את האינטרסים שלהם, וכן, תיאורטית, הם, או לא תיאורטית, פרקטית, הם יכולים להעלים אותך, היום יש היום תקדימים, זה נכון, כי לאט לאט שופטים מבינים שפייסבוק זה פלטפורמה שמחיקה שלה, או יציאה ממנה, זה כמו לאבד פרנסה, וזה הולך לדעתי להשתנות, אבל בינתיים המערכת יחסים שלנו לפעמים משכיחה את העובדה שזו חברה מסחרית עם אינטרסים מסחריים.
היחס של אנשים, כפי שאמרת, התחושת האלבון והפגיעה כאשר נמחק להם עמוד, מראה בעצם שהם אימצו את אולי את התפיסה שפייסבוק מנסה להנחיל למשתמשים שלה, friends, שזה כאילו לא החברים האמיתיים, אלא friends של פייסבוק, ואת התחושה שכאילו זה באמת, כמו שאמרת, הבית שלנו, זה הקהילה שלנו, ובסופו של דבר זה לא קהילה, וכשזה מתנגש, זה מגיע בנקודות האלה של חופש הביטוי, של פגיעה באינטרסים מסחריים של פייסבוק.
לגמרי, אי אפשר לבוא, לצאת בקמפיין ולהגיד, א', או אנחנו בעד ערכים קהילתיים וחברתיים, או סטנדרטים קהילתיים, ומצד שני להתנהג כאחרון, אתה יודע, החברות המסחריות. אז בעצם בדיוק בהתנגשות הזאת היא מתחיל התסכול של האנשים, ובמובן הזה באמת בצדק, כי יש פה פער בין שתי הנורמה החברתית והנורמה הכלכלית.
עכשיו אנחנו רואים שלא רק פייסבוק גורמים לדבר הזה לקרות, אלא גם אנחנו וגם אולי במיוחד הפוליטיקאים שלנו. ראש ממשלת ישראל מתבטא כלפי הציבור כמעט אך ורק בפייסבוק.
שלום לכם כל החברים בדף הפייסבוק, ותודה לכם על הלייק. עכשיו אתם מוזמנים לעשות שייר לסרטון הזה, כדי שגם החברים שלכם יוכלו לקבל ממני עדכונים ולשוחח איתי שם.
זאת אומרת, הוא הופך את הפלטפורמה הזאת למקום שהוא כיכר העיר, למרות שהיא מסחרית ונתונה
לשיפוט אמריקאי, כן, או יותר נכון
לשיפוט תאגידי גלובלי. והפוליטיקאים האלה בעצם, יש עכשיו תביעה בארצות הברית נגד טראמפ, שחסם אנשים בטוויטר, והם אומרים, סליחה, אם הדיון הציבורי עם הנשיא מתקיים בטוויטר, אין לו זכות להדיר אותנו משם, כי כאשר הוא חוסם, הם לא יכולים, כשהם מחוברים, לראות את הציוצים שלו ולהשתתף בדיון.
זאת שאלה, האמת בהם נורא מעניין לדעת מה יקרה עם זה, כי לכאורה גם היו אנשים שנזרקו מכיכר העיר הפיזית גם אם הם התנהגו לא יפה. אבל מה קורה גם כשהנשיא מתנהג לא יפה במקרה הזה, זו באמת שאלה מעניינת.
ובייחוד מי שולט על כל הדברים האלה, ולמה זורקים מישהו מכיכר העיר, מה הסיבות, למה זורקים אחד ולא את השני?
אני חושב שההצגה שלנו בהקשר הזה ממש, בחזרות הגנרליות ראינו כבר את התגובות של האנשים, למרות שאין לנו מושג איך זה יהיה כשהדיון יתנהל ב-100 איש, עד עכשיו הוא יתנהל ב-5
אנשים, אז
וכבר עכשיו צפות כל כך מהר כל הדילמות האלה, זה מדהים כמה זה נמצא בעצם בלא מודע של האנשים, אנשים ממש לא חושבים על זה ביום יום, ולכן כשפתאום מציפים להם וגורמים להם לחשוב כמו פייסבוק, אפילו לחשוב כמו עצמם, אבל לקבל עמדה של כוח, פתאום הם חייבים להכניס מלא שיקולים שהם מעולם לא חושבו עליהם.
אתם סוג של ניסוי סוציולוגי, אנתרופולוגי, בקהילת המשתמשים.
כן, אני מודה שאני לא חשבתי לפרסם את זה אף פעם. נראה לי שזה לא אקדמי במיוחד, אבל בהחלט ניסוי תיאטרלי סוציולוגי.
כן, כי הרגשה שלנו כשראינו את כל הכללים האלה, הייתה של פער נורא גדול בין החוקי מוסר הפנימיים שלנו, לבין החוקים שאנחנו רואים, והפער הזה הוא נורא מדאיג, ואז אנחנו רוצים גם לראות האם אנשים אחרים מרגישים את הפער הזה, ובמידה שמרגישים את הפער הזה, מה, אוקיי, נניח הם סיימו את ההכשרה הזאת, הפיקטיבית, עכשיו הם מוכשרים כמסנני תוכן, מה הם הולכים לעשות בתור מסנני התוכן הפרטיים, בבית שלהם, בפייסבוק שלהם, איך הם הולכים ליישם את זה עכשיו.
ויש עוד נקודה בהקשר לזה למסנני תוכן, וזה אולי שווה להזכיר, אנחנו חלק מפסטיבל שנקרא אג'אנר לפרפורמנס, שהכותרת שלו השנה זה החצר האחורית. ובהתחלה שהנושא הזה עלה והגשנו לפסטיבל, הרעיון היה בכלל לדבר גם על מסנני התוכן מבחינת המחיר שהם משלמים, כי הם סוג של המנקי זבל החדשים. תחשוב, אנשים האלה נזכרים על ידי לאו דווקא פייסבוק, כמעט כל חברה אינטרנטית של תוכן היום, לסנן תוכן של משתמשים, צריכים להתמודד עם אלפי דיווחים כל יום, שביניהם יש פורנוגרפיה, אלימות, התעללות בחיות, התעללות בילדים, תאונות דרכים, פיגועים, התאבדויות, דברים מחרידים. בעצם כל הרוע והנורא שיש באנושיות, אבל בכמויות ובקצב שלא ניתן לדמיין. ואנחנו כבר היום רואים את המקצועות האלה, אני חושב שמה שמרתק זה מקצוע, שאנחנו כולנו חושבים שמחשב מבצע, שיש כבר איזו בינה מלאכותית שיודעת לבד, אבל לא, עדיין יש אנשים, בדרך כלל בעולם שלישי, עולם מתפתח הרבה פעמים בפיליפינים ובעודו, שצריכים לצפות בזה ולקרוא את זה במשך כל היום, האנשים האלה סובלים מפוסט טראומה, אנשים האלה מתפטרים נורא מהר, אנשים האלה נהיים קיים, ביחס שלהם אל העולם, וגם את העדויות, את הקול שלהם, אנחנו מעבירים בהצגה דרך מאיה, שכביכול מסווה את זה כטיפים, אבל בעצם כל הטיפים שהיא נותנת לקהל בזמן המופע, על איך להתמודד, מגיעים מעדויות שהתחילו להיחשף, כי הם בעצם חותמים על הסכם סודיות, אז לאט לאט בצורה אנונימית אנחנו שומעים יותר ויותר עדויות כאלה.
גם בזמן שעבדנו על המופע, אז הייתי צריכה למצוא חומרים כדי להראות בתוך המצגת, אז כבר הייתי צריכה להיחשף לחלק מהחומרים האלה, וזה היה נורא דיו, זאת אומרת, לא היה בא לי לעשות חזרות על זה ולהגיד עוד פעם את כל הכללים האלה, או לראות, לחפש תמונות חדשות, כל פעם שהייתי צריכה למצוא משהו חדש, אז זה היה אישיו, וגם עבדתי כסוג של מסננת תוכן בעברי, אז חלק מתוך העולם הזה, אני...
במה, במה ההקשר שלה, באיזה דוקום?
עבדתי באתר של בנות נוער, והייתי בעצם כל יום צריכה לקרוא את כל הבלוגים שהן כותבות, ואת כל התמונות שהן מעלות לרשת, ולעבור עליהן, להחליט מה למחוק ומה לא למחוק, וגם לזהות נערות במצוקה ולעזור להן. אז זה לקרוא כל יום, אוקיי, לא אלפי פוסטים, אבל עשרות, אז מספק לך מבט טוב מאוד על הבעיות שיש לקהילת הנערות בארץ.
ועם מה יצאת משם מבחינת ההשפעה עלייך?
זה בדיוק בזעיר אנפין, מה שהמסנני תוכן מתארים בעדויות שלהם, זאת אומרת איזשהו רצון נורא לעזור מעבר למה שבאמת אפשרי לעזור, כי למסנני תוכן אין באמת שום יכולת להשפיע על מה שקורה לאנשים, וגם אחרי שרואים עוד ועוד 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 פוסטים בנושא מסוים, אז מפתחים קהות. זאת אומרת, אם בהתחלה נורא חשוב כל נערה שהיא רוצה להתאבד, ומיד רוצים לעזור לה, וזה מזעזע לקרוא את הדברים האלה, אז לאט לאט, אחרי שקראת את זה עוד ועוד פעמים, אז זה פחות מזעזע כל פעם, וזה נהיה עוד משימה שצריך לסמן עליה וי בספר.
מעניין שיוטיוב הודיעו לאחרונה בעקבות כל החשיפות על תכנים לא מתאימים לילדים שילדים נחשפים אליהם, שהם הולכים לגייס, נדמה לי עד סוף השנה, 10,000 מסנני תוכן, שזה כבר סוג של צבא. אנחנו מדברים על מספרים שפועלים במקומות כמו סין מטעם המדינה, הצנזורים של האינטרנט מטעם השלטון, והכמויות האלה של אנשים שמלבד העובדה שהם עוברים את כל הדברים האלה, הם גם בעצם הצנזורים בפועל, זאת אומרת הם יכולים להחליט מה יעבור ומה לא יעבור, ובטוח שלאישיות שלהם ולדעות שלהם ולרקע שלהם יש השפעה מאוד גדולה על קביעת המדיניות, שמתחילה במשרד עורכי דין בניו יורק, ומגיעה בסופו של דבר לאיזה סדנת יזע בפיליפינים.
נכון, וראינו... ראינו את המקרה הזה לפני כמה חודשים, שבוקר טוב בערבית, נכון? זה היה בוקר טוב או משהו כזה, צונזר כי חשבו שזה איזה איום.
קריאה לטבע.
או קריאה לטבע או משהו כזה. יש מקרים, ובסופו של דבר אתה צודק, זה אדם שיושב במשרד עם לפעמים שלא במדינה, לפעמים מנותק מהקשרים תרבותיים.
ועם דדליינים לא סבירים.
ועם דדליינים של שניות. וצריך לקבל החלטות. אז יש המון המון פשלות. אבל מה שמרתק במה שאתה אומר עידו, זה גם זה שכל החברות האלה, שחשבו שהן יהיו סופר חסכוניות, שאמרו, אנחנו נעשה מוצר למיליארדים, אבל נעסיק רק 2,000-3,000 עובדים, פתאום מגלים שיש דברים שאי אפשר, שחייבים להעסיק 10,000, לפעמים אולי יגיע למאות אלפים של אנשים, כדי בעצם, כמו שאמרת, במקרה הזה לסנן ולצנזר, ואותי מרתק אישית, ואני עוסק בזה עוד בעבודות קודמות, כל המקצועות האלה, שמחשבים היו אמורים לפתור, אבל בעצם עדיין לא.
שאנחנו בעצם עובדים עבור הבוטים והמחשבים.
אנחנו מחשבים, אנחנו מיני רובוטים. האנשים האלה שעובדים שם, ברגע שהם מלמדים אותך לציית לכללים, נכון שיש לך ניואנסים, אחרת זה באמת היה אלגוריתם, אבל רוב מה שהאלגוריתם עדיין לא יודע לעשות, הרי זה זיהוי בווידאו, זיהוי פרטים בווידאו, זיהוי בתמונות, זה עדיין לא שם. ולכן אנחנו עדיין רואים שאנשים צריכים לעשות את זה, אבל האנשים האלה מוכשרים להיות סוג של רובוטים.
יש את עכשיו היה לי חיבור כזה עם הספר של המעניק של לואיס לורי, אז יש שם תפקיד לאחד האנשים שהוא שומר הזיכרונות, והתפקיד שלו זה לשמור את כל הזיכרונות הרעים, הכאבים, המחלות, הדברים האלה שאנשים לא רוצים לזכור, ובסוף הספר, סליחה, ספוילר,
אנחנו, מי שלא רוצה לשמוע את הספוילר יעבור חצי דקה קדימה.
בסוף הספר הזיכרונות משתחררים וחוזרים חזרה לאנשים. אז די התפקיד הזה של המסנני תוכן שאמורים להכיל את כל הרוע ואת כל האלימות והמיניות הקיצונית, ולהגן עלינו מפני כל התכנים האלה, ומה יקרה הם בסופו של דבר, אם לא יהיו מסנני תוכן, אם נחשף לכל הדברים האלה, נראה מה ואיזה דברים אנשים באמת מעלים. אולי זה דווקא יעורר אותנו לעשות משהו נגד זה, וככה כשזה הכל ממוסך ומוסתר, אז נראה לנו...
Family friendly.
כן, נראה לנו שהכל נפלא ברשתות חברתיות.
אני חושב, למרות שאת יודעת, אנחנו לא יכולים להעיד על עצמנו, אבל אני חושב שאחד הקטעים החזקים בהצגה, זה שאנחנו מתחילים לעבור לחוקים בצורה מאוד מאוד יבשה ורפיטטיבית, ואנחנו ממש, אנחנו רואים שהקהל ממש מריץ את זה בראש שלו, בלי לראות לפעמים. זאת אומרת, עצם זה שיש חוק נגד זה, יש כלל, הבנו שיש סיבה שיש כלל, שמישהו פעם ראה סרט כזה, שמישהו פעם נתקע, זה ממש ההוראות האלה נכתבו בדם, כמו שאנחנו מכירים מצהל. זה התחושה הזאת של, אוקיי, אם זה מגיע לרמת פירוט כזאת, כנראה שמישהו פעם ראה את הדבר הזה קורה, והחליט שצריך להוריד אותו מראש.
טוב, להתאמן עליך עוד מונולוגים?
אנחנו נסיר איום לאלימות, אם מדובר על איום לאדם חי או רכוש, וכולל אחד מהפרטים הבאים. סליחה, זה לא היה טוב. אנחנו נסיר איום לאלימות, אם מדובר על איום לאדם חי או רכוש, וכולל עוד פרט נוסף. לדוגמה, איך קוראים לך?
עידו.
אוקיי, אני אשתמש בך רגע לדוגמה. אני רוצה להרוג את עידו. אני כותבת סטטוס ברשת החברתית, אני רוצה להרוג את עידו. אוקיי, אין בעיה עם זה, אנחנו נשאיר את זה. אבל ברגע שאני מוסיפה פרט נוסף, אני רוצה להרוג את עידו עכשיו. אני רוצה להרוג את עידו בביתו. אני רוצה להרוג את עידו ומוסיפה תמונה של כלי הרצח. אני רוצה שליאור יהרוג את עידו ואני אשלם לליאור 2,000 שקל. אני רוצה לדקור את עידו, אני רוצה לראות בו, אני רוצה לחנוק אותו, אני רוצה להטביע אותו, אני רוצה לפתוח לו את הבטן, אני רוצה לאכול לו את הלב, אני רוצה שהוא יתאבד, אני רוצה לדרוק אותו ממגדל גבוה, אני רוצה להדביק אותו באיידס, אני רוצה לבצע בו לינץ', אני רוצה לענות אותו עד שהוא ימות, אני רוצה לתקוע לו שיפוט בתחת עד שהמעיים יצאו לו מהפה ואני אכריח את אמא שלו לצפות בזה. בכל אותם מקרים אנחנו נמחק את הפוסט.
אוקיי.
אוקיי, הבנתי. אני אלך עכשיו.
26 זה יום חמישי בשבע, 27 יום שישי 12, 28 יום שבת בחמש.
והאם זה ישודר בפייסבוק?
לא בשלב ראשון, אנחנו עדיין רוצים את הקהל הפיזי שלנו, אבל אולי בהמשך תצליחו לשכנע אותנו.
כן, וזה כאמור בתיאטרון תמונה בפסטיבל...
אז'אנר.
אז'אנר. ליאור זלמנסון, מאיה מגנט, תודה רבה לכם.
תודה רבה.
עד כאן שרת התרבות. פרקים נוספים אפשר למצוא בבלוג חדר 404, room404.net. אותות מוזיקליים, נינטנדו, רישיון CC BY, עיצוב סאונד, עומר סנש. הרעיון עם טראמפ, מתוך התוכנית של טאקר קרלסון ברשת פוקס.
תודה, ולהתראות.
האזנתם לעוד פודקאסט בהפקת פודקאסטיקו. פודקאסטיקו. פה מפיקים פודקאסטים מעולים. פודקאסטיקו.